השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת נחמן זאב בן מאיר, זיכרונו לברכה, שהיה הורצת שלו בתתווה ודר, ולעילוי נשמת אשתו, אסתר מלכה בת יצחק הכהן, שהיה הורצת שלה היום ג' אדר, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתם. להבדיל, השיעור גם בחסות חברת קרטה שהיא יזמית נדלן והתחדשות עירונית שאם אתם מחפשים להשקיע בנדלן ואין לכם איזה 2 מיליון שקל לקנות לבד, אז אתם מוזמנים להתעניין אצלם לגבי הקבוצות השקעה שמארגנים, יש קישור בתיאור של השיעור ובהודעה שקיבלתם. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור וממש בזכותכם עוד שיעור יעלה לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף למד ב' במסכת נזיר. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נראה שתי משניות ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. את המשנה הראשונה, חלק גדול ממנה ראינו אתמול, אתמול לא פירטנו, היום נפרט, ונחלק את המשנה לשני שלבים. בשלב הראשון נדבר על נזיר שרוצה לבטל את הנזירות למפרע. בשלב השני נחזור לנושא של אתמול, וזה הקדש בטעות, האם זה הקדש או לא. הנושא של השלב הראשון זה אדם שעשה נזירות, ולמרות הנזירות הוא בכל זאת שתה יין. אולי אפילו כבר מהיום הראשון הוא שתה חופשי, ובאיזשהו שלב הוא תופס את עצמו, הוא אומר, מה זה, אני נזיר, איך אני שותה יין? בוא נבטל את הנזירות למפרע, וככה בעצם לא עברתי שום איסור, אז הוא ניגש לחכם בשביל לבטל את הנזירות. עכשיו, בסוגריים, איך הוא רוצה לבטל? אז אתמול כשתיארנו את זה, אמרנו שהוא רוצה לבטל על ידי זה שהוא נשאל לחכם, והחכם ימצא לו פתח, כלומר, אם היית יודע כך וכך, האם היית נודר, והוא יגיד שלא, וככה החכם יבטל למפרע. היום נוסיף שזה טוב לבית הלל, שחכם יכול לבטל נזירות, אבל לפי בית שמאי שהוא לא יכול, אז צריך לפרש שהוא רוצה לבטל על ידי זה שהחכם יראה שבעצם משהו בקבלת הנזירות לא היה טוב, למשל שהוא לא אמר את הנוסח הנכון. בכל אופן, זה היה סוגריים. בוא נחזור לסיפור. עוד פעם, אנחנו מדברים פה על נזיר שלמרות הנזירות הוא שותה יין, ועכשיו הוא רוצה לפתור את זה על ידי זה שהוא יבטל את הכל למפרע, ועכשיו יש שני מצבים. מצב אחד זה שהחכם אומר לו, מצטער אדוני, אי אפשר לבטל. מצב שני זה שהוא באמת מבטל. אז במצב הראשון שהחכם אוסר אותו, כלומר לא מבטל, אז אומרת המשנה, מונה משעה שנדר, כלומר הוא ממשיך את הנזירות, ולכאורה הכוונה היא שהוא ממשיך כרגיל, כלומר שגם הימים שבהם הוא שתה יין נחשבים לנזירות. זה אם החכם לא ביטל. אם החכם כן ביטל, אז באמת זה בטל למפרע, והוא לא נזיר. ועכשיו, אם הוא כבר הפריש בהמה לקורבן, מה נעשה עם אותה בהמה? וזה הקטע שראינו אתמול. אז כיוון שהכל בטל למפרע, אז בעצם הבהמה היא חולין. כאילו הוא לא הקדיש אותה מעולם, והיא חוזרת לעדר כמו כל שאר הבהמות. עד כאן שני המצבים, וזה השלב הראשון במשנה. השלב השני, שבגלל זה הבאנו את המשנה הזאת אתמול, זה שהמשנה חוזרת לנושא של אתמול לגבי הקדש בטעות הקדש. כלומר, ראינו אתמול שלפי בית שמאי הקדש בטעות הקדש, לפי בית הלל לא, אז כאן במשנה שלנו, כל צד מביא ראיה לשיטתו. אז הראיה הראשונה זה של בית הלל, וזה מהתחלת המשנה, מהשלב הראשון, כי הרי מה ראינו שם? שנזיר שביטל למפרע את הנזירות, הבהמה שלו יוצאת לחולין, ואומרים בית הלל, את המקרה הזה אפשר לראות גם כן כסוג של הקדש בטעות, כי הרי כשהוא הקדיש, הוא חשב שהוא נזיר, ומתברר שזה הטעות, הוא בעצם לא נזיר, ומה רואים? שהבהמה יוצאת לחולין. אז זו הראיה של בית הלל, שהקדש בטעות הוא לא הקדש. ומה בית שמאי מגיבים? אז במשנה עצמה הם לא מגיבים, אבל עולה בין השורות בגמרא שהתגובה שלהם זה שאין כאן שום ראייה. הרי כאן לא מדובר באיזה טעות, באיזה פרט, כמו שראינו אתמול, שהוא חשב שזה יהיה שור שחור וזה היה לבן. כאן מדובר שביטלו את כל הנזירות למפרע, הוא בכלל לא היה נזיר. אז ברור שהבהמה לא קדושה, זה לא כי היה כאן טעות, אלא פשוט כי הוא לא היה נזיר, ואתה לא יכול להוכיח מכאן לגבי הקדש בטעות. זו התגובה של בית שמאי, ועד כאן ראייה של בית הלל שהקדש בטעות הוא לא הקדש, והתגובה של בית שמאי, שכאמור לא מפורשת במשנה, ועכשיו לצד השני, ראייה של בית שמאי שהקדש בטעות הוא כן הקדש, והתגובה של בית הלל. אז ראייה של בית שמאי זה מתחום אחר, וזה מעשר בהמה. בשביל לעשר מעשר בהמה, אז הבעלים מכניס את כל הבהמות שלו לאיזה דיר, ואז הוא מוציא אותם אחד אחד, והוא סופר 1, 2, 3 וכולי עד 10, וכל בהמה עשירית הוא נותן לה איזה מכה קטנה עם שבט, כלומר עם מקל שבקצה שלו יש צבע אדום, וכך הוא מסמן את כל המעשר, את כל הבהמות העשיריות. עכשיו, מה קורה אם בטעות הוא דילג על המספר 9? כלומר, כשהגיע הבהמה התשיעית, במקום לספור אותה כ-9, הוא ספר כבר אותה כ-10 וסימן אותה, ואז הוא תפס את עצמו והוא רצה לתקן, אז את הבהמה הבאה שהיא העשיר העשירית האמיתית, הוא ספר אותה כ-9, כי הרי הוא בעצם עוד לא ספר את 9, כי הוא דילג על 9, אז הוא ספר אותה כ-9, ואז את הבהמה הבאה, שהיא באמת 11, אותה הוא ספר כ-10, כי הרי הקודמת הייתה כביכול 9, אז הוא המשיך הלאה לפי הסדר, וספר את הבאה בתור כ-10. אז בעצם יוצא שאת המעשר האמיתי הוא ספר כמספר 9, ואילו את מספר 9 האמיתי ואת מספר ה-11 האמיתי, את שניהם הוא ספר כ-10. מה הדין במקרה הזה? אז יש לימוד מפסוק שבמקרה הזה כל שלוש הבמות האלו הם קדושים. ולמה? אז המעשר האמיתי קדוש כי הוא המעשר האמיתי, וגם התשיעי וה-11 קדושים, כי למרות שהם לא באמת העשירים, אבל כיוון שהוא קרא להם עשירי, אז הם קדושים. זה הדין, ואומרים בית שמאי לבית הלל, הנה הוכחה שלנו שהקדש בטעות הוא הקדש, כי הנה, אתה רואה שכאן הוא הקדיש בטעות את התשיעי וה-11, והם בכל זאת קדושים. זו ראיה של בית שמאי, וכאן בית הלל כן מגיבים, והם אומרים זה לא ראיה, שם זה גזירת הכתוב מיוחדת, הראיה שאם הוא יסמן בטעות את השמיני או את ה-12 זה לא יעבוד, אלא זה גזירת הכתוב מיוחדת דווקא לתשיעי ול-11, ולכן אי אפשר להביא מכאן ראיה באופן כללי שהקדש בטעות הוא הקדש, ועד כאן המשנה, בואו נחזור עליה עוד פעם, שיהיה לנו בראש, נחלק את זה לשני שלבים. בשלב הראשון דיברנו על נזיר ששתה תוך כדי הנזירות ורוצה לבטל למפרע, ואמרנו שאם החכם לא ביטל לו, אז הוא ממשיך לספור את הנזירות לכאורה כרגיל, אם החכם כן ביטל לו, אז הבהמה יוצאת לחולין, זה שלב ראשון. בשלב השני חזרנו לנושא של אתמול, של האם הקדש בטעות הוא הקדש, אז בית הלל רצו להוכיח מהדין כאן שהקדש בטעות הוא לא הקדש, אבל בית שמאי יענו, כאן זה לא ראיה, זה לא שזה הקדש בטעות, אלא כאן הכל התבטל למפרע, זה מצד אחד. מצד שני בית שמאי טוענים לבית הלל, הנה תורה שבמעשר בהמה הקדש בטעות הוא הקדש, ועל זה בית הלל עונים, גם זה לא ראיה, שם זה גזירת הכתוב מיוחדת, עובדה שבשמיני ובשני מסר זה לא יעבוד, עד כאן כאמור המשנה. את הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים, הסעיף הראשון יעסוק בשלב הראשון של המשנה, שני הסעיפים הבאים בשלב השני. אז הסעיף הראשון, נזכיר, אמרנו בשלב הראשון שיש כאן נזיר שלמרות הנזירות הוא שותה יין, והוא תופס את עצמו והוא בא לחכם בשביל לבטל, וכאן אמרנו שיש שני סיפורים, או שהחכם באמת ביטל לו, או שהוא לא ביטל לו. ומה קורה אם הוא לא ביטל לו? אומרת המשנה, מונה משעה שנדר. כלומר, לכאורה הכוונה היא, הוא פשוט ממשיך את הנזירות, וגם הימים שבהם הוא שתה יין נחשבים לו. ולמה? כי אמנם נזיר אסור בשלושה איסורים, וזה יין, תגלחת ותומת מת, אבל רק תומת מת סותרת את הנזירות. שאר הדברים אמנם הם אסורים, אבל הם לא סותרים את הנזירות, הוא ממשיך כרגיל. זה מה שראינו במשנה, ועכשיו על זה מקשה הגמרא מברייתא, ששם יש שתי דעות, רבנן ורבי יוסי, ששניהם אומרים שיש קנס דרבנן, שהימים שבהם הוא שתה לא נחשבים לו, והוא צריך להשלים אותם. עד כמה? אז רבנן אומרים שהוא צריך להשלים את כל הימים שבהם הוא שתה, רבי יוסי מגביל את זה ל-30 יום, כלומר אם זה נזירות ארוכה, נניח של 100 יום, והוא שתה מתוכם נגיד 60 יום, הוא לא צריך להשלים את כל ה-60, אלא רק 30. בכל אופן, בין לרבנן ובין לרבי יוסי, חזל גזרו שהוא כן צריך להשלים, אז איך המשנה אמרה שלו? זו השאלה, ועונה הגמרא, המשנה מסתדרת גם לרבי יוסי וגם לרבנן. איך? אז לגבי רבי יוסי שאמר שצריך להשלים אבל רק עד 30, אז אפשר להעמיד שהמשנה מדברת על נזירות ארוכה, או בלשון הגמרא נזירות מרובה, ושכשהמשנה אמרה שהוא לא צריך להשלים, היא לא התכוונה שהוא לא צריך להשלים בכלל, היא התכוונה שהוא לא צריך להשלים הכל, אבל להשלים 30 הוא כן צריך, כמו רבי יוסי, וכך המשנה מסתדרת עם רבי יוסי, שוב אם נעמיד אותה בנזירות מרובה. זה לגבי רבי יוסי. לרבנן לעומת זאת, התירוץ הזה לא יעזור, כי לדעתם גם בנזירות מרובה הוא צריך להשלים הכל, אז אי אפשר להגיד שהמשנה התכוונה שהוא צריך להשלים, אבל לא הכל. זה לא עוזר, הרי לפי רבנן הוא כן צריך להשלים הכל, אז איך המשנה תסתדר עם רבנן? עונה הגמרא, תשובה שגם אפשר לומר אותה לרבי יוסי, לא הבנת נכון את המילים של הגמרא. כשהמשנה אמרה מונה משעה שנדר, היא לא התכוונה שהוא ממשיך כרגיל וסופר את אותם ימים. הפוך, היא התכוונה שהוא לא סופר את אותם ימים, כלומר, זה כאילו שהיא אמרה מונה כמו משעה שנדר, כלומר, אם הוא שתה באמת 100 יום הראשון, אז הוא צריך להשלים מהיום הראשון. זה הכוונה, מונה כמו משעה שנדר, כמו מהיום הראשון, כלומר בקיצור, הוא כן צריך להשלים, בדיוק כמו שאמרו רבנן, וככה תרצנו את המשנה בין רבנן ובין רבי יוסי. עוד פעם לסיכום, לפי רבי יוסי אפשר לומר שהמשנה מדברת על נזירות ארוכה, וכשהיא אמרה שהוא לא צריך להשלים, התכוונה הוא לא צריך להשלים הכל, אבל כן צריך להשלים 30. לפי רבנן צריך לומר שהמשנה התכוונה שהוא צריך להשלים הכל, וזהו, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני והשלישי, זה מתחיל בשליש העליון של המדבט עמוד א', הם כאמור לגבי השלב השני במשנה, כלומר לגבי המחלוקת על הקטש בטעות הקטש, כשהסעיף השני מתייחס לראיה של בית הלל, והסעיף השלישי לראיה של בית שמאי. אז הסעיף השני, לגבי הראיה של בית הלל, נזכיר, בית הלל רצו ללמוד מהרישה של המשנה שהקדש בטעות הוא לא הקדש, ובית שמאי במשנה עצמה לא הגיבו, אבל מתוך מה שעכשיו נראה בגמרא, עולה שבעצם התגובה שלהם זה, מה הקשר? במשנה שלנו בראשה זה לא כי זה הטעות שהבמה יוצאת לחולין, אלא פשוט כי הוא ביטל את כל הנזירות, אז ודאי שהבמה יוצאת לחולין. עד כאן מה שכבר ראינו. עכשיו, על סמך זה אומרת הגמרא, שמתוך התגובה הזאת, שכאמור לא כתובה, של בית שמאי, אפשר גם ללמוד משהו לגבי בית הלל. הרי ראינו אתמול שאומנם בית הלל אומרים שהקדש בטעות הוא לא הקדש, אבל גם הם יודעים שתמורה בטעות כן תופסת. כלומר, אם יש לי בהמה קדושה וניסיתי להמיר את הקדושה על בהמה אחרת, והדין הוא שאז שתי הבהמות קדושות, אז אמרנו שגם אם הייתה לי איזו טעות בזה, בכל זאת זה יתפוס ושתי הבהמות יהיו קדושות. זה הדין של תמורה, ובזה גם בית הלל מודים, שזה תופס גם בטעות. אז עכשיו אומרת הגמרא, כמו שבית שמאי, שאומרים שהקדש טעות הקדש, הם מודים שאם כל הנזירות התבטלה, אז ודאי שגם הבהמה יוצאת לחולין, אותו דבר גם בית הלל יגידו לגבי תמורה. כלומר, שאם עשיתי תמורה בטעות, שזה תופס כמור גם לבית הלל, אם אחרי זה ביטלתי את הקדושה של הבהמה הראשונה, נגיד הלכתי לחכם ונשאלתי על הנדר הזה והחכם באמת אישר וביטל, אז כיוון שהקדושה של הראשונה בטלה, אז גם הקדושה של התמורה בטלה. כי כאמור, גם כשאומרים שזה חל בטעות, זה נכון כשיש איזושהי טעות צדדית, אבל אם כל המקור לכל הקדושה בטלה, אז גם הקדושה של הטעות ודאי בטלה. ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה באמצע עמוד א', וזה מתייחס לראיה של בית שמאי לבית הלל. נזכיר שבית שמאי רצו להוכיח מזה שבמעשר במים הוא קרא בטעות לתשיעי ולאחד עשר, הוא קרא להם עשירי, זה תופס, ומכאן הם רצו להוכיח שכל הקדש בטעות תופס, לעומת זאת בית הלל ענו להם, שם זה גזרת הכתוב, עובדה שזה עובד רק בתשיעי ובאחת עשרה, ולא בשמיני ובשניים עשר, ואי אפשר ללמוד משם. זה מה שראינו במשנה, ועכשיו כיוון שכבר הזכרנו את אותה טעות שתופסת, אז נדבר עליה קצת יותר, וזה שהגמרא מעלה שאלה, האם זה נכון רק אם זה קרה בטעות, או גם אם הוא עשה את זה מאיזושהי סיבה בכוונה. אז בזה יש מחלוקת, רב נחמן אומר שזה דווקא אם זה היה בטעות, רב חיסטה ורב בר אבונה אומרים שגם אם זה היה בכוונה. עוד פעם שנזכור, רב נחמן רק אם זה בטעות, רב חיסטה ורב בר אבונה גם אם זה בכוונה. אלה הדעות, ועכשיו בא רבא ורוצה להוכיח נגד רב נחמן, שאמר שזה רק בטעות מהמשנה שלנו. איך? כי כאמור, איך בית הלל ענו לבית שמאי? הם אמרו, אתה לא יכול ללמוד ממעשר בהמה לשאר הקדש, כי שם זה גזרת הכתוב. ואיך הם יודעים שזה גזרת הכתוב? מזה שזה עובד רק על התשיעי ו-11, ולא על השמיני ו-11. זה מה שבית הלל אמרו במשנה. עכשיו אומר על זה רבא, אם אשר רב נחמן אמר נכון, שבאמת זה עובד רק אם זה בטעות, ולא בכוונה, אז בית הלל היו צריכים להזכיר גם את זה בתשובה שלהם. כלומר, העובדה שזה עובד רק בטעות ולא בכוונה, גם זה מראה שזה גזרת הכתוב מיוחדת, ואתה לא יכול ללמוד מכאן לשאר הקדש, כי הרי בשאר הקדש ודאי שדברים עובדים יותר טוב בכוונה מאשר בטעות. זו הראיה של רבא נגד רב נחמן, ועכשיו בא רב שימי בר אשי ומנסה לתרץ את רב נחמן, אבל נדחה את התירוץ. מה שהוא מנסה לומר זה שיכול להיות שבאמת רב נחמן צודק, וזה עובד רק בטעות ולא בכוונה, וזה שבית הלל לא הזכירו את זה, כי זה לא היה עוזר להם, אדרבה, זה דווקא היה מוכיח נגדם, כי אם הם היו מזכירים את זה שבמעשר בהמה הטעות הזאת עובדת רק אם זה בטעות ולא בכוונה, אז היינו יכולים להשתמש בעובדה הזאת דווקא לטובת בית שמאי, ולא לטובת בית הלל, כי היינו יכולים לומר שאם במעשר במה, אם הוא ניסה להקדיש את התשיעי או את ה-11, זה עובד רק בטעות ולא בכוונה, אז מכאן אולי אפשר ללמוד שבאופן כללי יותר קל להקדיש משהו בטעות מאשר בכוונה. כי הנה תורה שזה עובד בטעות ולא בכוונה, וממילא מכאן נוכל להוכיח את דעת בית שמאי בשער הקדש, שאם בשער הקדש אפשר להקדיש בכוונה, אז ודאי שאפשר להקדיש בטעות, כי יותר קל להקדיש בטעות. אז אולי זו הסיבה שבית הלל לא הזכירו את העובדה הזאת, כי אדרבה זה לא עוזר להם, זה דווקא עוזר לבית שמאי. זה מה שמנסה רב שימי לתרץ למה בית הלל לא הזכירו את זה, אבל דוחה הגמרא ולא היא. זה ודאי לא תירוץ. גם לפי רב נחמן, שבמעשר בהמה זה עובד רק בטעות ולא בכוונה, ודאי שאף אחד לא מעלה על הדעת ללמוד מכאן איזשהו עיקרון כללי שיותר קל להקדיש בטעות מאשר בכוונה. זה ודאי לא נכון, ולא היינו יכולים להשתמש בזה לטובת בית שמאי, אין בזה שום היגיון. וממילא, היינו כן מצפים שבית הלל כן יזכירו את זה, כאמור, בשביל להדגיש שמעשר בהמה זה גזרת הכתוב, ואי אפשר ללמוד משם. ומזה שהם לא יזכירו את זה, זה לכאורה ראיה נגד רב נחמן, שאמר שאפשר רק בטעות ולא בכוונה, ולכאורה, כרגע בעצם נשארנו בקושייה על רב נחמן. בואו נראה את זה עוד פעם, שיהיה לנו מסודר בראש. רב נחמן אמר שזה שבמעשר במה אפשר להקדיש את התשיעי ואת ה-11, זה עובד רק בטעות ולא בכוונה, ורב ההקשה על זה, אם זה נכון, אז למה כשבית הלל ניסו לומר שמעשר במה זה יוצא דופן וזה גזרת הכתוב ואי אפשר ללמוד משם, למה הם לא הזכירו גם את העובדה הזאת שבמעשר במה אפשר רק בטעות ולא בכוונה? זו הקושייה, בגמרא אין איזה תירוץ, הראשונים אומרים שאפשר לתרץ שבאמת הם יכלו לומר גם את זה, הם העדיפו להביא את הראיה מזה שזה עובד רק בתשיעי ובאחד עשר ולא בשמיני ובשנים עשר, בשביל שלא נסתבך עם אותה שאלה של רב שימי בראשי שאולי דווקא יש כאן ראיה לטובת בית שמי, למה להסתבך עם זה? בוא נביא ראיה פשוטה יותר, וככה לא קשה על רב נחמן, ועד כאן הסעיף השלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי המשנה הראשונה שראינו. החלק השני זה המשנה הבאה, בסוף עמוד א', וזה לגבי האם פותחים בנולד. כלומר, כשאדם רוצה לבטל נדר, אז הוא בא לחכם להישאל על הנדר, והחכם צריך למצוא על איזשהו פתח. מה הכוונה? הוא שואל אותו, תגיד, אם כשנדרת, היית יודע שלמשל יהיה לך כל כך קשה לו לשתות יין, האם גם אז היית נודר, ואז הוא אומר שלא, אז החכם יכול להתיר לו את הנדר. זה נקרא פתח. עכשיו, למשל, בדוגמה שאמרנו, כשהוא נדר, הוא לא חשב על זה שזה יהיה לו כזה קשה, ואחרי זה התברר לו שזה באמת כזה קשה. עכשיו, זה לא שמשהו השתנה שפתאום גרם לזה שזה יהיה יותר קשה. המציאות היא אותה מציאות, פשוט הוא לא חשב על זה שזה יהיה לו כל כך קשה, זה נקרא פתח וזה באמת עובד. אבל מה הדין אם משהו באמת השתנה במציאות והוא לא ידע שזה ישתנה? האם גם בזה אפשר להשתמש בתור פתח? זה נקרא האם פותחים בנולד, במשהו שנולד אחרי זה, משהו שהשתנה. אז בזה יש מחלוקת בנדרים דף סמך דלד, לפי רבי אליעזר כן, פותחים בנולד, לפי חכמים לא. עכשיו, הראש מדגיש שגם לפי חכמים זה לא שלא פותחים בנולד בכלל, אבל זה צריך להיות נולד כזה שהוא מצב שכיח שישתנה, נולד שהוא יחסית נדיר, אז לא. למה? כי כשאנחנו אומרים שגם לפי חכמים פותחים בנולד, אז זה לא שאנחנו אומרים לו, אם היית יודע שכך יקרה בעתיד, האם היית נודר. כי אדם לא יכול לדעת מה יקרה בעתיד, העתיד לא מעניין אותנו, זה לא שיקול. אנשים לא אמורים לדעת מה יקרה בעתיד, אלא מה כן אנחנו אומרים לו? אנחנו אומרים לו, בוא נחזור רגע לזמן הנדר. האם כרגע בזמן הנדר, לפי הנתונים שיש לך כרגע, אתה לא יודע מה יהיה בעתיד, האם לפי אותם נתונים, אם היית חושב על זה עוד קצת, לפי אותם נתונים כאמור, ובגלל שהיית חושב על זה עוד קצת, היית אומר, רגע, אולי יקרה כך וכך בעתיד, האם גם אז היית נודר? אז אם הוא אומר לנו שלא, על סמך זה אפשר באמת לפתוח. ולמה? כי כאמור, זה לא שאנחנו נסמכים על העתיד, אלא אנחנו שואלים אותו, האם באותו זמן בהווה, אם היית משקיע עוד קצת חשיבה והיית חושב על העתיד, האם גם אז היית נודר? אם הוא אומר שלא, אז לא. זה נקרא לפתוח בנולד, לפי חכמים לפחות, ולפי זה מובן למה אפשר רק אם זה דבר שכיח ולא נדיר. כי אם מדובר בדבר נדיר, אז אם היינו אומרים לו, תגיד, אם היית חושב על זה עוד קצת, והיית חושב שכך וכך יכול לקרות, האם היית נודר? אז אם מדובר בדבר נדיר מאוד, אז גם אם הוא אומר שהוא לא היה נודר, אנחנו לא מאמינים לו. כי גם אם הוא היה חושב על זה, הוא כן היה נודר. כי זה סיכוי רחוק שמשהו יקרה, למה שיחשוש לזה, הוא כן היה נודר, ולכן אי אפשר לפתוח בנולד כזה שהוא נדיר. אבל דבר שהוא לא נדיר, אם הוא אומר לנו שהוא היה חושב על זה, הוא לא היה נודר, אז באמת מאמינים לו, ולכן בנולד כזה שהוא דבר שכיח, כן אפשר לפתוח בנולד. עד כאן העיקרון, מתי לפי חכמים פותחים בנולד. עכשיו בינתיים דיברנו מאוד באוויר, עוד להבנו דוגמה ספציפית, עכשיו נראה את המקרה של המשנה עם הדוגמה הספציפית, וזה אדם שיש לו בהמות בבית, והם מתאימים לקורבנות שנזיר צריך להביא, והוא ידע שיש לו את הבהמות אלו, ועל סמך זה הוא קיבל על עצמו נזירות, כי הוא ידע שיש לו את הבהמות להקריב לזה, ואז לא עלינו, אחרי שהוא קיבל את הנזירות, הוא הולך הביתה, והוא מגלה שהבהמות נגנבו, ואז הוא בא לחכם, והוא רוצה להישאל על הנזירות, והפתח שהחכם מציע לו זה בעצם לפתוח בנולד. כלומר, הוא אומר לו, תגיד, אם היית חושב על זה עוד קצת כשנזרת אז, והיית חושב על זה שיכול להיות שהבהמות יגנבו, האם גם אז היית נוזר? זה נקרא לפתוח בנולד, ואומרת על זה המשנה שכיוון שזה שבהמות יגנבו זה דבר לא שכיח, אז אי אפשר לפתוח בנולד כזה והוא יישאר נזיר. זו הדוגמה הראשונה. בסוגריים מוסיפה המשנה שכל זה נכון כשהבהמות נגנבו אחרי שהוא כבר נזר. אם הבהמות נגנבו לפני שהוא נזר, כלומר זה לא משהו עתידי, אלא זה משהו עכשווי בזמן הנדר, אז זה כבר לא נקרא לפתוח בנולד, וודאי שאפשר לפתוח בזה, אבל אם זה משהו עתידי, כיוון שזה דבר לא שכיח, אי אפשר לפתוח בנולד כזה. זו הדוגמה הראשונה של המשנה. דוגמה שנייה שהמשנה מביאה זה לגבי אנשים שבזמן בית שני היו בחוץ לארץ ושם הם קיבלו על עצמם נזירות והם באים לארץ בשביל להביא את הקורבנות ואז לחרדתם הם מגלים שהייתה פה מלחמה ענקית והרומאים החריבו את המקדש ואין להם איך להקריב את הקורבנות ובעצם הולכים להיות תקועים בנזירות לכל החיים. אז הם באו לנחום עמדי בשביל להתיר את הנדר וגם זה מצב של לפתוח בנולד כי נחום עמדי שואל אותם תגידו אם הייתם חושבים על זה עוד קצת שיכולת שחרב הבית האם הייתם נוזרים והם אומרים שלא זה נקרא לפתוח בנולד. נולד. ומה הדין? אז אומרת המשנה שנחום עמדי טעה בזה וחשב שגם בדבר לא שכיח פותחים בנולד ולכן הוא התיר להם. אבל כשחכמים שמעו את זה הם אמרו שלא, כי דבר לא שכיח לא פותחים בנולד. עד כאן שתי הדוגמאות שבמשנה, את הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים מאוד פשוטים. סעיף ראשון אומר רבא, אמרנו כאמור שבנדרים זה מחלוקת תנאים האם פותחים בנולד, חכמים אומרים שלא, רבי אליעזר אומר שכן, כאן לעומת זאת המשנה לא מזכירה את רבי אליעזר, וממילא אומר רבא, כנראה שחכמים שכנעו את רבי אליעזר שהם צודקים ולא פותחים בנולד, זה סעיף ראשון. סעיף שני אומר רבא, אמנם לא פותחים בנולד, אבל פותחים בתנאי נולד. מה הכוונה? מה שאמרנו שלא פותחים בנולד, זה שאם החכם ישאל אותו, תגיד, אם היית חושב עוד קצת על זה שזה יכול לקרות בעתיד, האם היית נודר? זה נקרא לפתוח בנולד, וכאמור, לפחות לפי חכמים, אם זה דבר לא שכיח, אי אפשר לפתוח בזה. אבל, אומר רבא, אם החכם לא יגיד לו ככה, אם היית אתה חושב על זה קצת, אלו היה אומר לו ככה, תגיד, אם לא רק היית חושב לבד, אלא היו באים אליך אנשים ולוחצים אליך ומשכנעים אותך, תיזהר, אל תעשה נזירות כזאת, כי יכול להיות שכך יקרה בעתיד, יכול להיות שיגנבו, יכול להיות שחרב המקדש, האם גם אז היית נוזר? אם הוא אומר שלא, הפעם אנחנו כן מאמינים לו גם לפי חכמים, כי באמת במקרה כזה, סיכוי טוב שהוא היה מקשיב למי שאמר לו וחושש גם לדבר נדיר, ולכן זה כן סיבה לפתוח, אפילו בנולד כזה שהוא דבר נדיר, זו אמירה של רב. מה שלא ברור לי כאן זה שיוצא שלפי רבא בעצם תמיד אפשר לפתוח בנולד, כי תמיד החכם יכול להציג את המצב הזה של אם היו באים אליך ולוחצים אליך, אם היית נודר, ואז בעצם יוצא שרבא עוקר כאן את דעת רבנן שאומרים שלא פותחים בנולד, כי תמיד אפשר לעשות את הטריק הזה וכן לפתוח בנולד. נשמח למחשבות שלכם על זה. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי והאחרון זה ספציפית לגבי המקרה של אותם נזירים שפתאום גילו שבית המקדש חרב ואמרנו שלפי חכמים שם אי אפשר לפתוח בנולד, אז מקשה רב יוסף, אם אני הייתי שם באותו מקרה, אני כן הייתי מתיר, אבל לא כי אני מתיר לפתוח בנולד לא שכיח, אלא כי שם זה נולד שהוא כן שכיח, כי הרי עם ישראל ידע שבית שני יחרב, הרי כתוב בירמיהו היכל השם, היכל השם, היכל השם, ודורשים את זה על בית ראשון, שני, שלישי, מכאן שהשני יחרב, והם גם ידעו באיזה שנה הוא יחרב, כתוב בדניאל ת' שבועיים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך, כלומר שבית שני ישרוד 70 מחזורים של שמיטה, סך הכל 490 ימים, אז ידענו גם באיזה שנה הוא יחרב, אז זה לא נולד, זה לא כזה מפתיע, ואם הם היו חושבים על זה קצת יותר, הם בטח לא היו נוזרים, ולכן אפשר לפתוח בזה, אומר רב יוסף, זה לא דבר נדיר, אז למה חכמים באותו דור לא פתחו באותו נולד? זו השאלה של רב יוסף, ועונה הגמרא, אתה צודק שהם ידעו מתי זה יקרה בשנה, אבל הם לא ידעו באיזה יום בשנה זה יקרה. וממילא, מבחינתם, זה נחשב דבר לא שכיח, כי הם הניחו שזה יקרה כבר אחרי זה, ולא דווקא בשלושים ימי נזירות שלהם, ולכן זה נחשב מספיק לא שכיח בשביל להגדיר את זה כנולד לא שכיח, ואי אפשר לפתוח בו. עד כאן הסעיף השלישי, ובזה הגענו למשנה לקראת סוף עמוד ב', עד כאן החלק השני, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשנה לגבי אדם שנזר ואז שתה יין והוא בא לחכם לבטל למפרע, ואמרנו ברישה שאם החכם לא ביטל לו אז הוא ממשיך את הנזירות כרגיל, אם הוא כן ביטל אז הבהמות שהוא הפריש יוצאות לחולין. ואז בסיפה של המשנה ראינו איך בית הלל ובית שמאי כל אחד הביא ראיה לשיטתו לגבי הקדש בטעות הקדש. זה היה במשנה. בגמרא ראינו לגבי איזה שלושה סעיפים. בסעיף הראשון, לגבי מה שאמרנו שאם החכם לא ביטל לו, אז למרות שהוא שתה יין בכל זאת, הוא ממשיך את הנזירות כרגיל והימים נחשבים לו, הקשנו על זה מברייתא שגם לפי חכמים וגם לפי רבי יוסי קונסים אותו, אז איך המשנה אמרה שלא? ותרצנו, לפי רבי יוסי אפשר לומר שהמשנה מדברת על נזירות ארוכה והתכוונה שלא קונסים אותו על הכל, אלא רק על 30. לפי חכמים ולפי רבי יוסי אפשר לתרץ שפשוט לא הבנו את המשנה, היא לא התכוונה שהימים אלו נחשבים, אלא דווקא שהם לא נחשבים, כמו חכמים או כמו רבי יוסי. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שכמו שבית שמאי שאומרים שהקדש בטעות הקדש, בכל זאת מודים במשנה שלנו שאם הוא ביטל את כל הנזירות אז גם הבהמה יוצאת לחולין, אז אותו דבר גם רבנן שלגבי תמורה אומרים שהקדש טעות הקדש, אז גם שם אם הוא ביטל את הבהמה המקורית של התמורה אז גם הבהמה שעליה הוא המיר גם היא תצא לחולין. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי התייחסנו לראיה של בית שמאי לבית הלל ממעשר בהמה, שאם הוא הקדיש בטעות את התשיעי ואת ה-11 זה תופס, אז אם כבר דיברנו על הדין הזה שלפי רב נחמן זה עובד רק בטעות ולא בכוונה, ולפי רב חיסטה גם בטעות וגם בכוונה, ובא רב והקשה על רב נחמן מהמשנה שלנו, שאם זה נכון שזה רק בטעות, אז למה בית הלל לא הזכירו את זה כתגובה לבית שמאי, כלומר שיגידו אתה לא יכול ללמוד משם, שם זה גזרת הכתוב, עובדה שזה עובד רק בטעות ולא בכוונה. זו הקושיה של רב, הרב שימי מנסה לתרץ, אבל דחינו את התרוץ הראשון מתרצים, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על האם אפשר לפתוח בנולד, כלומר להתיר את הנדר על סמך זה שאם הוא היה חושב על משהו שעתיד לקרות בעתיד היום היה נוזר, אז ראינו שבנדרים יש מחלוקת בזה, רב לזר אומר שפותחים בנולד, חכמים אומרים שלא, כאן אצלנו המשנה אומרת בפשטות שלא פותחים בנולד, ולכן אם הוא עשה נזירות על סמך זה שיש לו בהמות, ואז הוא גילה שגנבו לו אותם, אי אפשר להשתמש בזה בשביל להתיר את הנדר, כי זה דבר לא שכיח ולא סביר שהיה חושב על זה, ואותו דבר אי אפשר להתיר את הנזירות של אנשים שלא ידעו שהמקדש יחרב, זה מה שכתוב במשנה. בגמרא ראינו לזה שלוש הערות, הערה אחת, מזה שרבי אליעזר לא חולק אצלנו, כנראה שבסוף הוא הסכים לדעת חכמים שאי אפשר לפתוח בנולד. הערה שנייה אומרה, ואומנם לא פותחים בנולד, אבל פותחים בתנאי נולד, כלומר אומרים לו, אם היו באים אליך אנשים ואומרים לך, כדאי לך לחשוב על העתיד, אולי זה יקרה, האם היית נוזר? וכאן אם הוא אומר שלא, אז מאמינים לו, וזה סיבה להתיר. הערה שלישית, לגבי המקרה של המקדש, מקשה רב יוסף, הרי זה דבר שכן ידעו מראש שהוא יקרה, אז למה זה נקרא נולד לא שכיח? עונה הגמרא, נכון, ידעו שזה יקרה, וגם ידעו באיזה שנה, אבל לא ידעו באיזה יום. כל טוב.